לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, ואנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית תוכלו לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם. אם זה פחדים וחרדות שאתם ובני משפחותיכם חווים בעקבות המצב, אם זה תסכולים והתמודדויות בנושאים אחרים, מול הילדים, בעבודה, בזוגיות ובכל נושא שמטריד אתכם. אתם מוזמנים לעלות ולשתף. תודה רבה לצוות ההפקה שלנו, הנפלאים שעושים כאן עבודה ממש ממש מיוחדת, שלמה פולק על ההפקה ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. כבר עכשיו הקווים פתוחים ואתם מוזמנים להתקשר, מספרי הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אני רוצה לשתף אתכם, אני יוצא מהבית שלי לכיוון הרדיו, כאן עכשיו בערב, ואני מגיע לרמזור. אני עומד ככה ברמזור וממתין שיהיה ירוק. ממתין עוד דקה, עוד דקה. פתאום אני שם לב, לידי עומד רכב נוסף. ואני מסתכל ככה ואני רואה איך שהנהג שם, מהזווית שלי נראה לי אדם מאוד מאוד מסודר. ככה הכל כזה במקום, יש לו שם בין הכיסא שלו לכיסא שלידו יש טישויים, ויש לו ככה משקפי שמש למעלה, ואפילו הספיק ככה לפתוח ספר וללמוד כמה רגעים בזמן של הרמזור. ממש ככה נראה כזה אדם מאוד מסודר ומנצל את הזמן ועקבי. ולרגע אחד זה עשה לי הרגשה לא נעימה. זה עשה לי הרגשה לא טובה. מה קרה לי שם? וכאן, דווקא בסיטואציה הזו שסיפרתי לכם כעת, אני רוצה לפתוח את הסיפור השבועי שלנו. מראש אני מבקש להודות לאשתי היקרה שעוזרת לי בעריכת וכתיבת הסיפורים. וכאן אני רוצה לפתוח ולהזכיר לכם, שבוע שעבר סיפרנו על בני הזוג דניאל ורונית. ולטובת המאזינים שלא שמעו, אני רוצה בקצרה ממש להזכיר את תקציר הסיפור. דניאל ורונית הגיעו לטיפול זוגי בעקבות חרדות קשות שרונית מתמודדת איתן כעת בתקופת המלחמה, תקופה שמאתגרת את כולנו. במהלך הפגישה התברר שהסבל המרכזי של רונית זה פחות הקושי להתגבר על החרדות בעקבות מה שקורה, אלא בעיקר מה שקשה לה זה העובדה שבעלה דניאל אדיש ושענן מול הסבל והקשיים הנוראים של אחיו היהודים. רונית תיארה את דניאל יושב על הספה בניחותה, ולא רק זה, לא רק שהוא לא אכפת לו ולא אומר תהילים ולא נשב לצרות של עם ישראל, עוד הוא הולך וצופה בסרטוני הזהבה. הוא הולך והיא אומרת, אני מנצלת כל דקה, אני מרבה בתפילות, זכויות, מעוררת רחמי שמיים, ומה הוא עושה? הוא הולך ורק מסתכל כל מן בסרטונים? בשביל מה? מה זה נותן לו בכלל? ואיך בכלל הוא מסוגל לעשות את זה? ככה, זה היה בקצרה החלק ששיתפתי בשבוע שעבר. והשבוע, אני רוצה לתאר לכם את המשך הסיפור, ועוד מעט נראה גם איך זה מתחבר למה שפתחתי, לסיטואציה שקרה לי מול אותו נהג שעמד לידי, יותר נכון ישב לידי, ברמזור שהייתי כשהייתי כאן בדרך לרדיו. אז אני רוצה השבוע לתאר לכם את המשך הסיפור. ופה התחלתי תהליך מרתק שבו בואו נתבונן מה באמת קרה שם ומה המשמעות שאנחנו בעצם רואים ושומעים רק את קצה הקרחון של עולם רגשי שלם שיושב מאחורה. כשרונית סיימה לתאר את הסבל שחווה מול דניאל בעקבות כל האטימות שלו, פניתי אליה ואמרתי לה, אני שומע את התיאורים שלך ואני מרגיש שיש לך כאן המון סבל. אבל לפני שניגע בדברים, אני רוצה להבין קצת יותר לעומק מה נקודת הכאב שלך. למה זה כואב לך? את מספרת על דניאל, שלא אכפת לו מהסבל של עם ישראל, ושהוא כל הזמן הולך למסכים וצופה. אני מנסה להבין, יחד איתך, למה זה באמת מפריע לך? כלומר, למה כואב לך, מה הכאב שיש לך, על כך שלא כואב לו על עם ישראל? איפה זה נוגע בך? איפה זה נוגע אלייך? מה השאלה בכלל? זה הקרונית. מה זאת אומרת? הרי אחים שלנו סובלים, ובעלי ממש לא אכפת לו. אני מבין, עניתי לה בסבלנות, ועדיין אני מבקש להבין ולשאול, בואי תגידי לי, לא יצויר ששכן שלך, איזה שכנה שלך, הייתה צופה בחדשות? האם גם אז היית משתגעת והיית צריכה לבוא ולספר את זה ולפתוח את זה בחדר הטיפול? רונית חשבה, ואחרי כמה רגעים היא ענתה לי, האמת שאתה צודק. כנראה שבאמת לא הייתי מגיעה. וכנראה אני מבינה שהכאב שלי זה דווקא מול בעלי דניאל. אז בואי ננסה להבין מה קורה לך מול בעלך דניאל. למה זה מולו כן מכניס אותך לסיטואציה של מצוקה שאת לא מסוגלת לשאת את זה? מה זאת אומרת, יונה לי? אני הרי קשורה אליו, אני הרי קשורה לבעלי. למה שזה לא יפריע לי? וכאן שאלתי את השאלה. לקח לה ברגע הראשון זמן להבין את השאלה, אבל כך שאלתי אותה. האם זה בגלל שאת קשורה אליו, או האם זה בגלל שאת תלויה בו? ואז, אם את תלויה בו, מה באמת קורה לך כשאת רואה שלא אכפת לו מעם ישראל? רונית הסכימה להסתכל לדברים בעיניים, הסכימה להביט בזה בכנות, ואז היא הבינה עם עצמה, והיא שיתפה אותי שכנראה אני פוחדת שלא יהיה אכפת לו גם ממני חס וחלילה. כלומר, אני אומרת לעצמי, אם לא אכפת לו מעם ישראל, אז אני פוחדת שאולי גם ממני לא יהיה אכפת לו. ומה יקרה אם לא יהיה אכפת לו ממך? שאלתי, או יותר נכון, לא ויתרתי. אני לא יכולה לדמיין את זה אפילו. זה מרגיש לי נורא להיות נשואה לאדם שלא אכפת לו מאשתו, ענתה לי רונית בפתוס. כי מה יקרה? המשכתי להתעקש. לא יודעת, התגמגמה רונית. כנראה שאני אצטרך להגן על עצמי לבד. מאזינים יקרים, לרגע הזה חיכיתי. בדיוק את המילים האלו חשבתי שאני עומד לשמוע. ואז שאלתי אותה שאלה, בואי תגידי לי, איך זה מרגיש לך הרעיון לבוא ולהגן על עצמך? האם כל ההגנה שלך תלויה רק בבעלך? האם רק דניאל יכול להגן עלייך? או שאולי גם את יכולה להגן על עצמך? רונית הזדקפה באחת, והבעת זעזוע בעיניה. מה זאת אומרת? איך אני בכלל יכולה להגן על עצמי? החלטתי לשתוק, לא עניתי לה. ואז לאחר זמן אמרתי לה, תגידי לי בבקשה, האם את מוצאת את עצמך בעוד תחומים בחיים שלך, שבהם את מרגישה כל כך תלויה בדניאל? כמו שכאן רק הוא יכול להגן עלייך, האם יש עוד מקומות בחיים שאת כל כך תלויה בדניאל? בטח, התערב מיד דניאל, אותו אחד אדיש ואטום, פתאום הוא מצא את עצמו קם ומתחיל לספר לי, מה זאת אומרת? אתה יודע שאם אני שוכח להתעניין בשלומה, אז נופל הכל המצב רוח. אם אני עושה משהו שלא תואם את השקפת החיים שלה, אז היא אומרת שאני מבלבל אותה. אם לא שתפתי את הכלים בצורה שהיא אוהבת, אז היא מתרגזת. ומול הילדים, זה פרשייה בפני עצמה. אני צריך להיות אבא בדיוק כמו הציפיות שלה. כאן סיים דניאל את דבריו וחזר חזרה בתנוחה של נינוחות לקורסה. מה זאת אומרת, השיבה לירונית? אני חושבת שככה זה צריך להיות. הרי זה נורמלי שאישה תלויה בבעלה. אחרת, פנתה רונית לבעלה דניאל, בשביל מה התחתנת איתי? כאן עצרתי אותם. ואמרתי, לפני שננסה להבין למה התחתנה איתך או למה התחתנתם, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם לדעתך זה באמת תורם לביטחון שלך? זה שאת תולה את כל החוסן הרגשי שלך בבעלך, ורק הוא זה שיכול להגן עלייך, האם באמת את חושבת שזה תורם לביטחון שלך? איך אפשר שלא? שאלה אותי רונית. תראי, אמרתי לה, אני לא חושב שאני אוכל להשיב לך לשאלה הזו. רק אם את תסכימי לראות את הצד השני של המטבע, נכון שיש לך רווחים מהתלות של שלך בדניאל, אבל אם תסכימי גם לראות את הצד השני של המטבע, את הסבל ואת הקושי שיש שם, רק אז תוכלי לבוא ולגדול. עוד שאלה אני אשאל אותך, האם זו רק תלות נקייה, או שהתלות הזו גם מייצרת שליטה? האם את לא מוצאת את עצמך שאת מנסה הרבה לשלוט בדניאל, בהשקפות, ברגשות שלו, כדי להרגיש טוב עם עצמך? אני לא אומר שאת באה לעשות לו רע, אבל את הרי רוצה כל הזמן להרגיש טוב עם עצמך, אז אין לך ברירה אלא לשלוט בו. בשלב הזה, רונית נראתה ממש קשובה, ונראה היה כי היא מתחברת לכיוון שאליו הלכתי. וכאן הרשיתי לעצמי להמשיך ולהגיד לה, בואי תנסי לדמיין שאת אותם אנרגיות שאת כל כך משקיעה בלשנות את דניאל, תשקיעי בלחזק את עצמך. האם אז את תהיי יותר מוגנת או פחות? רונית חייכה, והמבט הזוהם שהיה בעיניה לפני דקות ספורות, התרכך, ואור חדש החל להפציע בהן. וכאן אני המשכתי ועמדתי על השאלה שלי. מה את אומרת על השאלה? שאלתי אותה. טוב, אומרת לי רונית, אני עוד פעם שואלת את השאלה גם שלי. אם דניאל יעשה מה שהוא רוצה ואני אעשה מה שטוב לי, אז בשביל מה התחתנתי עם דניאל? בואו תענו לי אתם, ביקשתי. וכאן פניתי גם לדניאל וגם לרונית. בואו תספרו לי מה באמת גרם לכם לרצות להקים יחד את הבית. אז נכון שאתם צריכים כעת להיזכר 20 שנה אחורה מה בדיוק היה שם. אבל אני דווקא כן רוצה להיכנס ולהבין מה את חווית כשפגשת אותו בתקופת השידוכים, למרות שזה היה אולי גם רק כמה פגישות בודדות, ומה אתה חווית שם. שוב דניאל קם מכיסו ואמר, הצביע ואמר, אני הראשון שרוצה לפתוח. פה הוא היה כבר נראה שונה לחלוטין, מאותו גבר מנותק שרבץ על הקורסה בחוסר מעש לפני כ-40 דקות. ואז הוא המשיך וסיפר לי, אני זוכר את זה כמו אתמול. זה היה בפגישה השלישית. האמת שכבר מההתחלה הרגשתי שמשהו באנרגיות של רונית מרגיש לי טוב. מצאתי אותה שהיא מאוד רגישה, היא מאוד קשובה, מאוד אכפתית, מאוד מעשית. היו לה גם השקפות מאוד ברורות, והיא הייתה נראית לי מאוד בשלה לחיים. הרגשתי שבדיוק כזאת אמא אני רוצה ומייחל לילדים שלי. אישה שמגוננת, אישה שמעורבת. בקיצור, אני לא יודע איך להסביר את זה. עד שהגיעה הפגישה השלישית. מה קרה בפגישה השלישית? מיד שאלה רונית. סתם משהו קטן, ענה דניאל. אני לא יודע למה זה כל כך נחרט לי, אבל זה נחרט לי. נו, דחקה רונית בחיוך. ואז דניאל המשיך וסיפר, אני זוכר שהתקשרתי להזמין מונית בחזור. והנהג שאל אותי לאן להגיע. ואני ניסיתי לגמגם את השם של המלון, ולא ידעתי איך אומרים את זה. הרי אני לא יודע אנגלית, ולא ידעתי איך לומר לנהג את המילה ואת השם של המלון. בקיצור, הסתבכתי לגמרי. ואני זוכר כמו אתמול, איך את, רונית, עשית את עצמך כאילו את עסוקה במשהו, ולא שמה לב בכלל איך אני מגמגם כמו ילד קטן. וזה ריגש אותי לראות איך את כל כך מצליחה להרגיש אותי. איך את כל כך מצליחה לעשות את עצמך כאילו את לא רואה בכלל את הסיפור. פה הבנתי כמה את יכולה להרגיש אנשים, כמה את יכולה להרגיש את האחרים, וזה כל כך ריגש אותי. כך סיים דניאל בדרמה את דבריו. האמת, הוסיף דניאל, עכשיו אני רוצה שאת תספרי לי למה את רוצית אותי. מי אמר שרציתי, התבטחה רונית. אבל ברצינות, כמה שזה נשמע הזוי ומוזר, כל מה שמצאתי בך זה את אותו סיפור בדיוק. כי כשאני ראיתי איך שאתה, בסיפור הזה, מתבלבל שם ומסתבך, הרי אתה יודע, אני... כשאני רוצה להגיד איזה מילה באנגלית ואני לא ידע איך להגיד את זה, אני אצטרך לעשות הכנות שלמות, ואני אתרגם ויגיד את המילים שוב ושוב ושוב, כדי שזה הכל יצא בדיוק כמו שאני רוצה ככה, עם חז וחלילה שאני לא אתה שם. ואני דווקא מאוד התפעלתי ממך, איך אתה מסכים לבוא ולהגיד את זה ולהתבלבל ולהסתבך. וואו, אמרתי לעצמי, איזה חזק אתה. היית גבר חזק, גברי, שלא רואה אנשים בעיניים. שימו לב, מאזינים יקרים, מה קורה כאן. אותה סיטואציה. דניאל, חווה את רונית חזקה. רונית חווה את דניאל חזק. וכאן אני בא ושואל אתכם, אז מי באמת חזק? הוא שהוא בעצם רואה אותה חזקה והוא משתגע מזה שהוא מתבלבל? או איש שרואה אותו חזק ולא מסוגלת להכיל מצב שהיא מתבלבלת? וזה בדיוק המשמעות של הפסוק, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, זה בדיוק מה שקורה ביניכם. בדיוק אותם תכונות שנראו כמו עזר, זה בעצם לא באמת עזר, זה הנגדו. כי בעצם בואו נבין דבר אחד, לי יש חולשות, ואני רוצה אישה חזקה לידי. בדיוק כמו שאשתי יש לה חולשות והיא רוצה גבר חזק לידה. ואז כשאנחנו נפגשים בפגישת שידוכים, כל אחד מאיתנו חווה את השני חזק בהתאם לחולשות שלו. הוא רק לא יודע שגם אצל השני זה רק הגנות. ואם נלך חזרה לסיפור שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית, כשאני עמדתי, או יותר נכון, ישבתי ברמזור בתוך הרכב, ואני רואה את הרכב שלידי, מה אני רואה שם? אני רואה נהג שהוא נראה לי כזה מסודר, והכל כזה מסודר בתוך הרכב, והוא מנצל את הזמן. ואני שם חלש, אני אריה שם חלש, כי אני לא מסוגל להיות מסודר, ואני לא מסוגל לנצל את הזמן כמו שצריך. ואז כשאני רואה אותו ככה מנצל את הזמן ומסודר, אני רואה פה בן אדם חזק, אני מקנה בו אפילו. אבל אני לא יודע דבר אחד, שגם אצלו זה הגנות לפחדים, כמו שאנחנו מדברים פה בכל התוכניות. בעצם גם אני חווה אותו חזק ובעצם הוא חלש שם, וגם הוא חווה אותי חזק ובעצם אני חלש שם. כי דווקא הוא חווה אותי, וואו, איך הוא מסוגל ככה לחיות בכזה בלגן. ולמה כל כך התורה, למה השם ברא את זה בצורה כזו? למה הגבר לא התחתן עם אישה כמותו והאישה גבר כמותה? זה בדיוק העניין. כי אם אנחנו נתחתן עם אישה כמונו, אנחנו נמשיך לסחוב את ההגנות הללו עד 120 שנה. לצורך העניין, אם לי יש מגן עליי להיות מפוזר, אני אמשיך עם זה 120 שנה. מביא לי בורא עולם אישה שאני חווה אותה בהתחלה חזקה. אבל אז כשאנחנו מתחתנים, פתאום אני חווה אותה חלשה. כי הרי אותה אישה שכל כך נשבה אליי, פתאום היא נשבת לצרות של כל עם ישראל, היא נשבת לצרות של כולם, ואני כבר משתגע מלראות את זה. אותו דבר גם אני, שהייתי שם כביכול, הייתי שם אדיש, אבל היא ראתה אותי כאילו חזק, פתאום היא משתגעת מהאדישות שלי. וזה מאלץ כל אחד מאיתנו להתבוננות עומק, להסתכל כל אחד בפחדים שלו, להסתכל בפחדים, להתבונן בהם, להתבונן במה שעברנו בעבר, בילדות שלנו, וזה עוזר לנו לעבור תהליך מדהים, להגיע לצמיחה והתפתחות אישית באופן שהפחדים מתקטנים, אנחנו גדלים ובניית האמון בעצם גדילה. זה מה שמגדל אותנו. וזה המשמעות של לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, הנגדו זה העזר. וזה גם מה שהתורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כלומר, ככל שיותר נעזוב את האבא והאימא, את כל הפחדים וההגנות שאנחנו כל כך נצמדים אליהם כל כך הרבה שנים, ככל שיותר נעשה שם תהליך והתקטן הפחדים, יהיה יותר ודבק באשתו. כי אני יותר יוכל להכיל את אשתי שכל כך נשבת לצרות של כולם, ואשתי יותר תוכל להכיל אותי, הגבר האטום הזה.